טוב, אז אנחנו פרשת סלח לך. פרשת סלח לך. אז זה הפרשת שהתורה מתחילה להאריך. עד עכשיו, בקיצור, 2000 שנה ככה, אחד אחרי השני. שם מתחילים לספר לאט לאט. אברהם אבינו, זה 4-5 פרשס. אחר כך יצחוק. יעקב, יוסף, כל אחד זה סיפור ארוך. אחר כך מצרים, כבוד הסתור, וככה גדרו המדבר. אני עכשיו מספרים בעריכות. אז דבר עכשיו מתחילים מאברהם אבינו. עכשיו אנחנו מכירים את הרקע של אברהם אבינו. אבל הפוסק זה לא כתוב. לא כתוב כל הסיפור שאברהם אבינו חיפש בגיל 3 מצא, וכל הסיפור שהיה איתו. יבש מה שהתורה אומרת, ואם השם אל אברהם, זה התחלת הפרשה. לך לך מארצך ומדעת אותו מסביבך, אל אורץ אשר אראך, ואז הוא מבטיח לו הרבה הבטחות. ויש לך לגוי גדול, לברכך ועגל לשמיך ויברכך, וכו' וכו'. עכשיו, הוא אמר לי, אדם קורא את זה, הוא לא מבין מה קורה פה. השם בחר בן אדם, אומר לו, לך מארץ לארץ, תן לך כל טוב. מה קרה? מה פתאום הוא בחר בו? למה הוא קרא לו? מה העניין שילך מארץ לארץ? ולמה מגיע לו בשביל זה כל הדברים האלו? פלא.
זה לא לומדים את
ההתחלה
שלו.
כן. הרמב"ן שואל את זה, מה זה פתאום? הוא בחר בן אדם, תלך, תקבל...
מי שואל את זה?
הרמב"ן. עכשיו... מה הוא אומר לו לעשות? מה אומר לו לעשות? ללכת אל האורץ אשר אראך. הוא לא תלך, ואני לא אומר לך לאיפה. אז רש"י אומר למה? כדי לחבב את זה אצלו. כמו שאמר לו, זבינכו, איזה יחיד לך שאוהבתו. יש יצחוק, כמו אצל יוין הנובי, שאמר לו, תקרא את הקריאה שאני אדבר אליך. אז שם עוד אפשר להבין. בסך הכל הוא אמר לו בסוף מה לעשות, רק הוא אמר לו את זה בכמה פעמים. בינכו, יחידכו, שאוהבתו, יסיסכו, אבל פה הוא לא יודע מה לעשות, לאיזה צד להתחיל ללכת. לאיפה ללכת? וגם הלשון הזה, שלך לכו, זה גם כן קצת מוזר. מה שאומר, לך לכו, תלך לטובתך, לטבוסך ולנוסך. אבל, זאת אומרת, המילה הזאת, זה לא תקין, לכאורה. לך. לך מארצך, מלאתך, בסביבך. מה זה לך לכו? אמרנו אומר שזה דרך הכסובי. זה הצורה שאומרים. תלך לך. אבל מראה שרואים שזה לא אמור להיות כתוב ככה, אז ראה שאומר לה, אני לא עושה לטבוסך, אבל לכאורה מונח בזה משהו. עוד נקודה, כשהשם לא התגלה לאברהם אבינו. ואם השם אל אברהם, אז הוא דיבר איתו, הוא לא התגלה אליו. פעם ראשונה שהתגלה אליו, זה היה כשהגיע לארץ ישראל. אז כתוב, היה רואה השם אל אברהם, אמר לו, פה המקום. לפני זה לא התגלה, הוא רק דיבר איתו.
מה ההבדל?
מה ההבדל כשאתה שומע את השיעור בבית? לא, זה בדיחה. אבל יש הבדל, אין אדם משמיע לראי, ודאי, זו דרגה הרבה יותר גבוהה שזה שרואים. כן. דיבור להבדיל היה גם אצל בילום. אז חז"ל אומרים, על ההתחלה של הפרשה הזאת, חז"ל אומרים את הפסוק שימי בסו ראי, פסוק בתהילים, פרק מבוא. שימי בסו ראי ואתי אוזנך, ושכחי עמך ובי סובך. זאת אומרת, השם אומר, בנשמה של יהודי, הראשון שאמר לזה, זה אברהם אבינו, שימי בס וראי ואתי אוזנך. תשמע, תראה ותקשיב. מה אתה צריך לעשות? שכחי עמך ובי סובך. זה מה שאמר לו, לך לך מארצך ומלאתך ובי סובך. אז בפסוק רואים שזה באמת כמה שלבים. דבר ראשון זה שימי, הוא רק דיבר איתו. אחר כך הוא ראי, אחר כך הוא כבר ראה אותו. כן, שימן זה לשון של שמיע, נכון. אז באמת כמה דרגות, בהתחלה הוא רק דיבר איתו, אחר כך הוא התגלה אליו. השאלה היא למה. אז באמת, מה היה החידוש של אברהם אבינו, שממנו התורה התחילה כל כך לספר ולהעריך ולהתלהב, שמפה מתחיל אלפיים תורה, מפה מתחיל עם ישראל, הכל מתחיל מאברהם אבינו. מה מיוחד אברהם אבינו? האם הוא היה הצדיק הראשון? היו צדיקים לפניו. היה עוד אדם הראשון, נשא שלח, נויח, שם, עבר. היו צדיקים. מה מיוחד באברהם אבינו? וגם, למה דווקא את אברהם אבינו רדפו? נויח, לא רדפו אותו. לא שמעו אליו, לא התייחסו אליו. הוא לא היה שווה שום דבר בעיניהם. אבל לא רדפו אותו, לא כתוב שרדפו אותו. אברהם אבינו רדפו אותו, רצו להרוג אותו. מה החידוש שהתחדש באברהם אבינו? אז דבר ראשון, אברהם אבינו היה הראשון שחיפש. לפני כן, מי שכן האמין, מי שכן עבד את השם, זה היה מתוך ידיעה. סך הכל לא היה הרבה דורות, למרות שזה 2000 שנה, לא היה הרבה דורות. הרמב"ן מתאר את זה שעד יעקב אבינו היה סך הכל 3. שם עוד ראה את אדם הראשון, ויעקב אבינו ראה את שם. זה ממש, אחד אחרי השני. אז בעצם ידעו. אדם הראשון הרי ידע, בלי ספק. אדם הראשון היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. וממנו זה עבר אחד אחרי השני. הראשון שהיה צריך לחפש בגלל שהוא לא ידע, זה היה אברהם אבינו. הוא היה הראשון שחיפש.
אברהם לא יודע את שם?
כשהוא נולד, הוא נולד את זה תרח, שתרח היה עם נמרוד. אין שם השם. אחר כך, כשהוא גילה, אז הוא גם פגש את שם. אבל כשהוא התחיל, הוא התחיל מאפס. אז הוא היה הראשון שחיפש. והחידוש השני, שזה מחובר עם החידוש הראשון, שהוא היה הראשון שהבין שחוץ מזה שהשם נותן לנו, אנחנו נותנים לו בחזרה. הוא הראשון שהבין שיש פה קשר דו צדדי. לא דיברנו על זה פעם. זאת אומרת, כל הצדיקים שהיו לפניו היו צדיקים בזה שהם קיימו את מה שהשם אומר. הם האמינו בשם, עבדו אותו, כתוב על נוח אפילו שהוא למד תורה, הוא קיים את התורה. אבל בתור אני מקיים, אני מציית את מה שהוא אומר לי לעשות. הוא רוצה שאני אעשה, אני עושה. אבל לא, הם לא חשבו, עובר להם צעד כזה, שיש פה נתינה לשתי הצדדים. השם נותן לנו, בורא את העולם, נותן שפע, נותן שמש, נותן אוויר, נותן אוכל, נותן כסף, נותן כל כך הרבה דברים, והוא רוצה שאנחנו גם ניתן לו. זה סוג של קשר אחר. בדרך כלל מדינה, אז המלך רוצה שקיימו את החוקים, זה לא נתינה למלך, אלא זה ציות למלך.
מיסים.
זה לא נתינה.
לא.
זה מה שהמלך לוקח.
אנחנו משלמים את הצבא שלו ו...
כן, אבל נתינה, אני מתכוון נתינה במובן רגשי. שהוא נזקק, אתה נותן לו את מה שהוא נזקק לו. זה צורה של לקיחה, הוא לוקח ממך את מה שהוא רוצה. אין לו רגש כלפיך של הכרת אותו שנתת לו משהו שהוא צריך. הפוך, אתה חייב לו.
כן, גם מבחירה, נכון?
אין בחירה, זה בדיוק הנקודה, שאין בחירה. אתה צריך לעשות את זה.
מה עם קורבנות?
כבר נגיע לזה. אז הם לא חשבו שיש מושג של לתת. אברהם אבינו היה הראשון...
לתת לקדוש ברוך הוא?
כן, לתת לקדוש ברוך הוא. הוא היה הראשון, הוא נקרא חוסד שמשחה חסד עם כהני. אני אעשה חסד עם השם. השם כביכול זקוק לקבל ממני שזה כבר לא קשר של מלך ועם. זה קשר של נישואין, זה קשר של איש ואישה, זה קשר של... כל צד מקבל מהשני. זה היה החידוש של אברהם אבינו.
איפה זה כתוב הדבר הזה?
אברהם אבינו כתוב שהיה חוסד שמשחה חסד עם כהן.
אז אנחנו מבין שפשט בזה, זה שהוא נותן משהו לקדוש ברוך הוא, לא שהוא מציית לו.
כן. עכשיו זה קשור, זה שני הדברים מחוברים. זה שהוא חיפש, הוא בעצם לא צריך לחפש. מי ביקש ממנו לחפש? הנה אמרו לך, אז אתה פטור. תינוק שני יש בו, מה אתה רוצה? אבל הוא חיפש, הוא הבין שחייב להיות שיש משמעות לעולם, השם לא ברא סתם את העולם. הוא לא יודע שזה השם. מי שברא את העולם לא ברא את זה סתם. יש לזה תכלית, יש לזה משמעות. זה מה שגרנו לחפש, זה מה שגרנו להבין שהמשמעות חייבת להיות שהשם מקבל תענוג מהעולם. וזה מה שהביא אותו להיות הראשון שעשה חסד בעולם. למה הוא עשה חסד? והוא כל הזמן קשר את החסד ביחד עם זה שיאמינו בשם. כמו שידוע, שהוא הביא להם אוכל, ואז כשהם באו להודות לו, אמר, אל תגידו לי תודה, תגידו תודה לשם. ומי שלא רצה, צריך לשלם. יש סיפור במדרש של נמרוד. שנמרוד הגיע אליו, ואכל. אז כשהוא בא לברך, אז אמר לו, וכשהוא בא לצאת, הוא בא להגיד לו תודה רבה, הוא אומר, תגיד תודה רבה לשם. הוא אומר, לא, שום אופן לא. אמר, אז תשלם. מה אני מוכן לשלם? אמר, אבל אני אגיד לך כמה לשלם. הוא אמר לו על כל דבר שהוא אכל מחיר מופרז. כי אומר לו, נתתי לך באמצע המדבר. כמו שלוקחים בקיוסק בדלק, שם זה עוד יש כביש. פה, מאיפה יש לך על זה? עד שלא על הברירה, הוא היה אכל לברך. כך כתוב המדרש. אז למה לקשר את זה? זה סתם, זה כפייה דתית. אתה רוצה לעשות חסד, להיות איש טוב, תעשה חסד. חוץ מזה, אתה רוצה ללמד אמונה, תפתח ישיבה. מה זה קשור אחד לשני? הסיבה שהוא רצה לעשות חסד, זה לא היה סתם בתור להיות אדם טוב. בתור שהוא הבין את המשמעות של העולם. הבין שהעולם לא סתם. העולם נועד כדי להעניק וכדי לקבל בחזרה. מאותו סיבה שהוא נתן לאנשים, הוא רצה שהם יתנו בחזרה. אז הוא היה ראש למאמינים, ראש לגולם לחסודים וראש לנימולים. נימולים זה העניין הזה של הברית. קשר. הוא זה שחידש את זה. עכשיו, בגלל שהוא זה שחידש את זה, לכן רדפו אותו.
לא, את הברית זה ציווי.
הוא חידש ואז הוא קיבל את המצווה הזאת. הוא לא עשה את זה לפני שהוא קיבל, כי אי אפשר לעשות בריס בלי הסכמה של שני הצדדים.
אז בדיוק מה אנחנו נותנים בחזרה לקדוש ברוך הוא, מה החסד שאנחנו...
כשאנחנו בוחרים בטוב, כשאנחנו בוחרים בטוב, בוחרים להאמין בשם, בוחרים לקיים את התורה, אז זה לא רק שאנחנו מצייתים לו, אלא הוא מקבל מזה תענוג. הוא מקבל מזה. בגלל שהוא בא עם החידוש הזה, זה הסיבה שרדפו אותו. ושכל זמן שאתה אוכל שכך צריך, שכך צריך להתנהג, צריך לציית, בסדר. אבל ברגע שהוא אוכל שצריך לתת, והוא הולך ומפרסם את זה בעולם, זה שני הדברים. החידוש בזה וזה שהוא פרסם את זה בעולם, שזה רדפו אותו. אם אתה בפינה כמו נויח ואתה עושה מה שאתה רוצה, בסדר. אבל אתה אוכל שכל העולם צריך להיות כמוך. זה לא. וזה, הסיפור הזה, שרדפו אותו, זה כן כתוב אותו, כתוב, והיצאו איתו מאור כסדים. אז אור כסדים, אז אותו היא מרמזת שבאמת רצו לשרוף אותו. אור כסדים. שרצו לשרוף אותו. מה זה אור כסדים? זה נקרא על שם השפה, שרצו לשרוף אותו. שם אורן מת, ואברום אבינו ניצל. שם אותו מספרת בעצם את כל הסיפור של אברום אבינו. שהוא חידש שיטה כזאת, שכל העולם רדף אותו, והיה צריך נס כדי לנצל מזה. עכשיו, הוא צודק שהעניין הזה של לתת זה עניין של קורבונס. קורבונס, אנחנו עושים איש שירח ניחוח את השם. והראשון שהקריב קורבונס היה נויח. אבל נויח עשה את זה מאוחר מדי. נויח עשה את זה אחרי המאבון. אחרי המאבון הוא קלט שיש אפשרות לתת לשם. וזה הסיבה שלפני זה הוא לא התפלל. אם הוא היה יודע לפני כן שיש לנו אפשרות לתת, אז הוא גם היה מאמין שאפשר לפעול תיקון. אבל זה כבר סוגיה לפני עצמה, שנוגע לשבוע שעבר, ככה אמר קדושת לב, שזה תלוי אחד בשני. אבל כמו אברהם אבינו, זה היה השיטה שלו. לכן הוא כל הזמן עשה מזבח, וכל הזמן הקריב קורבנות. קורבנות של קין והבל אותו דבר, נכון? הבל ונוח ומוישה זה אותו נשמה. איך אומר אריזה? הבל ונוח ומוישה זה אותו...
כן,
אותו נשמה. אז אחרי שהוא התחיל את המהלך הזה, פה מתחיל הפרשה שלנו, ואמר השם אל אברהם לך לך. הוא אומר לו, אחרי שאתה בחרת בדרך כזאת, אני אוליך אותך בדרך הזאת. עכשיו, בשונה מכל הפעמים האחרות, ששם התגלה מיד, והשם לא התגלה מיד. למה? כי להתגלות מיד זה אומר שאני עושה בשבילך את העבודה. אני עושה בשבילך את העבודה. מיד, ברגע שצריך, שמתגלה. להתגלות זה הכל ביחד, כל הדרגות ביחד. אז אצל האנשים שלא בחרו ללכת מדרגה לדרגה, אז באמת ככה זה היה, שהשם התגלה בבת אחת. אבל אברהם אבינו שבחר, במהלך הזה של התת, המהלך הזה נקרא הסתרעות דלסתרא, לא התעוררות מלמעלה, אלא התעוררות מלמטה. אני אתקרב אליך. יש אפשרות שהשם מתקרב אלינו, כמו שהיה ביציאת מצרים. השם התגלה, הוציא אותנו ממצרים. אבל אחר כך, כל הספירה הסוימר זה הפוך. אנחנו מתקרבים לשם, עד שמגיעים להר סיני. אז ככה היו צדיקים, כמו נויח ושם ועבר, שזה היה כמו יציאת מצרים. השם הגיע אליהם, כי הם ציטו, עשו, היו בסדר, אז השם התגלה אליהם. אבל הם לא הלכו במהלך של ללכת אליו. עשר אלוקים יש הלך נויח. השם התגלה אליו, הוא הלך איתו ביחד. ואצל אברהם אבינו כתוב, יש הלך לפוני, אתה תלך אליי. אתה תתקדם מהמקום שלך אליי. אז במקום כזה השם... לא לוקח לנו את העבודה. הוא נותן לו ללכת לבד, פסיעה אחרי פסיעה, להתקדם, צעד אחרי צעד. אז לכן דבר ראשון אומר לו, שימי בס, יותר מאוחר הוא ראי, לאט לאט, מדרגה לדרגה. והוא אומר לו, לך לך מארצךו, וילד אותךו מבית אביך. אל אורץ אשר אראך. אז מה פתאום אומר לו לאורץ אשר אראך, הוא לא אומר לו לאיפה? אז באמת הערכיים אומר שמיד אחרי שהוא אמר לו את זה, הוא מיד גילה לו איפה. הוא רק רצה לראות שהוא מוכן לעשות את זה אפילו שלא יודע. ברגע שהוא התחיל, מיד הוא גילה לו. ערכיים, ככה אומר. אבל באמת אל אורץ אשר אראך, כתוב בזוהר שארץ ישראל זה לא רק המקום, זה דרגה. ארץ ישראל זה דרגה, זה נקרא שאדם מוציא את הנקודה שלו. ארץ ישראל זה הנקודה הפנימית של כל יהודי שמתבטא במקום, אבל זה מהות, זה לא רק מקום. והוא מתאר שם הזוהר, מתאר ברכות בהרבה הרבה סוגי לשונות, יש שם איזה סוגי לשונות, איזה חיפוש והגיעה היה לאברהם אבינו למצוא את הסוד של ארץ ישראל. והגע וחקר וחיפש ודקדק, הרבה 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 לשונות, אברהם אבינו התייגע מאוד מאוד למצוא את הנקודה של ארץ ישראל. זה לא רק המקום. כשהוא גילה את הנקודה, ממילא הוא גילה את המקום. הוא חיפש למצוא את הנקודה, את המהות של ארץ ישראל, שזה הנקודה שלו בעצמו, הנקודה שנקרא נשמה יהודית. הראשון שגילה את המושג הזה שנקרא נשמה, שנקרא יהודי, זה אברהם אבינו. אז ממילא, אבנוס נוסף אומר שלך לכו, זה נקרא לך אליך. הוא באמת לא אמר לו תלך לאיזה מקום, אלא תלך... אליך בעצמך, תלך לנקודה שלך. תחפש את הנקודה שלך. ממילא, זה אורץ אשר הרק, או כשאתה תפיסה את הנקודה שלך, זה ארץ ישראל. וכשהוא גילה את הנקודה הזאת, באמת הוא הגיע לארץ ישראל, ואז השם התגלה אליו, ואז הוא הגיע לכל הדרגות שלו. אבל תחפש את הנקודה שלך. וזה כל החיים שלנו, אנחנו עוסקים בציווי הזה של לך, לכו, מרגע שבן אדם נולד. וכל החיים שלו הולך, לאיפה הוא הולך? הוא הולך לעצמו. בדרך הוא הולך בהרבה הרבה מקומות פיזיים. אבל כל המקומות הפיזיים האלה זה רק הדרך כדי להגיע בסוף לנקודה שלו בעצמו. יש סיפור ידוע, משל, שאדם חלם חלום שיש אוצר מתחת הגשר בווינה. כן, מוכר. אז הוא קם, קם הבוקר ונסע לוינה. הגיע לוינה, הוא רוצה לפעמים תחת הגשר, יש שם השומר. אז הוא החליט, הוא יסתכן עכשיו, יספר לו שומר, והתחלקו ביחד. אז הוא ספר לו, תשמע, חלמתי חלום, אני רוצה לחפור פה. הוא מתחיל לצחוק, אמרו לו, אתה מתייחס לחלמות, גם אני חלמתי חלום. מה אני חלמתי? שבדירה של איזה יהודי, באיזה כפר, יש שם האוצר, וזה היה הכתובה של אותו יהודי. אז אמר, טוב, טוב, אתה צודק, באמת לא צריך להתייחס לחלמות. חזר הביתה, מצאת האוצר. זה נקרא לך לך. אדם נוסע לוינה כדי בסוף להגיע לאוצר, שנמצא אצלו. עכשיו, זה לא בטעות שהוא נסע לוינה. הוא חייב לעבור דרך שם, אדם חייב לעבור את כל המסע של החיים שלו, דרך כל המקומות, המצבים והזמנים שהוא עובר, כדי להגיע לנקודה שלו.
והנקודה הזו זה נשמה?
הנקודה הזאת זה חיבור אל הנשמה שלי. נשמה שלי זה נקרא החיבור הפרטי שלי עם השם. הנקודה ששם אני מקבל ואני נותן. נקודה מאוד מאוד פרטית. כולם עושים את זה. כל אחד עושה את זה בצורה הכי אישית שיש. כל אחד עושה את זה בצורה אחרת לגמרי. אז אי אפשר לדלג על כל המקומות שצריכים להיות שם, על כל המצבים שצריכים להיות שם. אבל לא זה המטרה, המטרה זה לא שם. המטרה זה דרך שם, למצוא את הנקודה שלי. והוא נתון לדרכה איך לעשות את זה. אומר לו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. אז, בפשט זה קצת קשה, למה הוא צריך להגיד לו את כל המקומות האלו? לך לך מארצך. אז הרמב"ן אומר שזה שלוש דרגות של קושי. קשה לעזוב מדינה, כן? כמעט כולם פה עשו את זה. קשה לעזוב מדינה, עוד יותר קשה כשזה המדינה ששם נולדת, ועוד יותר קשה כששם כל המשפחה, גם המדינה שלך, גם שם נולדת וגם כל המשפחה נמצאת שם. אז אמר לו שלוש דרגות של קושי. אחרי אומר שזה היה ציווי מפורט, אמר לו תלך מארץ בלי המשפחה שלך, כי בהתחלה הוא הלך עם תרח ועם לויט, הוא הלך עם המשפחה, אמר שלא תלך בלי המשפחה. הכוונה היה גם לי לויט, ככה הוא אומר. לויט נדבק אליו, הוא לא הצליח להיפרד ממנו. וברגע שהוא נפרד ממנו, עד השם גילה לו את הארץ. כל מה שהוא לא קיים את הציווי, אז הוא לא גילה לו, ככה הוא אומר. אבל, אבל נוסם מסביר שזה שלוש סוגי הדרכות איך ללכת לנשמה. ושלוש סוגי התמודדויות, שלוש שטחים שבהם בן אדם מתמודד. אדם מתמודד עם הארץ, עם ארצחו, עם הולדתחו ועם בי סביחו. ארצחו, הוא אומר, זה הכבדות. העצלות, העצבות, כל הדברים שקשורים לארץ, לאדמה. אדם נמשך להיות עצלן, לא לעשות. זה המניע הראשונה שמונע ממנו להגיע לנשמה. פשוט, הגוף. יש גוף שאוהב לישון, אוהב לאכול, אוהב לטייל, אוהב לנוח. אוהב בין הזמן, יותר מהשעות הזמן. אז זה דבר ראשון, שאדם מתמודד איתו. דבר שני, אדם מתמודד עם הולדת תוכו. הולדת תוכו זה התוואים שהוא נולד איתם. תכונות שאיתם בן אדם נולד, חלק מהם עוזרים לו, אבל חלק מהם מפריעים לו. הדבר השלישי זה הסביבה. בסביבה, זה המשפחה, זה הסביבה, זה החברים, זה השכונה. אז, זאת אומרת, זה העולם, הגוף ואנשים. שלוש דברים שאיתם בן אדם מתמודד בדרך מאיפה שנולד אל הנשמה שלו. והוא אומר, זה בנוי בצורה כזאת שבעצם נראה שזה בלתי אפשרי. שלושת הדברים האלו, שזה ארצך, הוא מולדתך ובית אביך, בנוי בצורה כזאת שבעצם כשאדם מסתכל על זה, אומר, זה לא אפשרי בכלל להתמודד עם זה. לא יכול להיות שאני צריך להתנתק מזה. בטח לא יכול להיות שאני אצליח להפוך את זה לחלק מהנשמה שלי. אבל באמת, באמת זה אי אפשר. למה כן אפשר? כי השם אמר לו, לך לך, השם נתן לו כוח, שאתה תוכל ללכת מכל המקומות האלה שנקרא ארצך ומולדתך ובית אביך, אל הנשמה שלך. אז את אותו כוח בעצמו אפשר להפוך. ארצך, שזה הכבדות, אז זה האמונה. אמונה, זה דבר פשוט, יבש, חשוך אפילו. אדם מאמין. הוא לא עושה עם זה שום דבר, לא תמיד יש כוח לעשות עם זה משהו, אבל להאמין אפשר גם כשלא עושים כלום. גם כשאין כוח לקום מהמיטה, גם כשאין כוח לעשות כלום, אפשר להאמין.
מה להאמין? מה להאמין?
אמון, האמון הזה נקרא להאמין.
לא, אדם כבד, לא רוצה לזוז, הוא רוצה להישאר במיטה. איך אמון עוזר לו?
אמון זה אמון שהשני נמצא פה.
נו, ו?
זהו. זה השלב הראשון, דבר ראשון, אמון. אדם קם בבוקר, כתוב, לא לקום יד מהמיטה.
איפה חפכתי את העצלות עם האמונה? איפה חפכתי את העצלות עם האמונה?
כי אמונה זה אותו, זה אותו אופי של, של האדמה, אותו אופי של עצלות וכבדות, זה אמונה. אמונה זה דבר שלא עושים איתו כלום. רק יושבים במקום, מאמינים, כמו בשבס.
מה מאמינים?
שבס, על יצא יש מקום.
מה אני מאמין? במקום, אני עייף, לא רוצה לקום, אין לי כוח. מה אני מאמין? אני מאמין שהשם רוצה שנהיה ככה?
אתה מאמין שהשם פה.
שהשם פה.
דבר ראשון, הם פותחים את העיניים, כתבו לא לקום מיד.
כן.
מה כן עושים מיד?
כן.
הוא יודע, אני לפעמים לא יכול. אתה פה. עכשיו, למה אנחנו לא רוצים לחשוב עם זה? כי אם אני פה, אז כמו שאתה אומר, רגע, אז אם אני פה, אם השם פה, אז רוצה ממני משהו. אז אני חייב לעשות. אז לכן בגלל שאני כוח לעשות, אז אני לא רוצה לחשוב על זה שהוא פה. לא?
אז אני לא צריך מה?
אני לא רוצה לחשוב על זה שהוא פה, זה מפחיד אותי. זה מחייב אותי. אז נכון שאמונה מחייב, אבל אמונה מחייב דבר ראשון, שגם אתה לא יכול לעשות את מה שזה מחייב, תמשיך להאמין. אדם רוצה לאכול גלידה, אבל זה טייבס אחידה. אז מה הוא עושה? הוא אומר, שמעת שאתה כרגע, תן לי לאכול את הגלידה, אחר כך אני אשאיר לדבר איתך. אבל אמונה אומר, הוא אומר שאני לא יכול להתאפק לאכול את הגלידה, וזה לא יפה בזה, אבל לא בגלל זה אני אגיד שאתה לא פה, אתה כן. אין לי כוח לעשות שום דבר, אין לי כוח לקום מהמיטה, אבל לא בגלל זה אני אעצום את העיניים, אני חושב שאתה לא פה. זה דבר ראשון. דבר שני זה התכונות, מולד אותך. שזה, לא תמיד צריך להילחם עם התכונות. הנטייה הטבעית, כשמסתכלים לעבודת השם, זה להגיד שאני צריך לשבור את העמידות שלי, צריך לשנות את האופי שלי. שזה לא תמיד קל ולא תמיד אפשרי, אבל גם לא תמיד נכון. מי המשל שאתה צריך לשנות? אם יש לך את התכונות האלה, זה התכונות שאיתם אתה צריך לעבוד את השם. הסיבה שאנחנו חושבים שצריכים לשנות את זה, כי הציור שמצירים לנו מה זה נקרא עבודת השם, מה נקרא תמיד חוכם, מה נקרא צדיק, זה מישהו שהאופי שלו הוא אחר. או שמסתכלים על אנשים מסביב. אז לא. האופי שלך, זה יעשה אותך צדיק. האופי שלו יעשה אותו צדיק. אז כמובן שזה יכול לשמש כמניעה, אבל אפשר גם כן להשתמש בזה בעצמו, בדוגמה אדם שהוא בטבע שלו עקשן. עקשן זה בפשטות מידה לא טובה. אדם עקשן, אז הוא לא יכול לקבל את האמת, והוא עומד על שלו, הוא לא מוכן לוותר. אבל מצד שני, צריך להיות עקשן בעבודת השם. אדם שהוא עקשן, אז גם אם הוא נפל 1,000 פעמים, ממשיך הלאה. אדם שהוא עקשן, הוא לא מוותר, עוד שהוא מגיע למטרה. אז כל דבר, אפשר להשתמש את זה, כתוב שמידס נקראים מידות, בגלל שזה מידה. מידה, אי אפשר להגיד שזה טוב או רע, אלא זה כמות. כמות הזאת, אפשר להשתמש עם זה לפה, אפשר להשתמש עם זה לפה. ובי סביחו, זה הסביבה. הסביבה זה יכול להיות תמונה גדול, יכול להיות עזרה גדולה. אז מה עושים? שניהם, דבר שאני צריך ללחם בארץ החומה לתחום בי סביחו, דבר שאני צריך להשתמש בזה. לא לתת לזה לשלוט עליי, אבל כן לתת לזה לעזור לי.
איפה כתוב שצריך לתת לזה לעזור?
מה?
כתוב,
לך לך. כן. אז זהו, אז אומר שהוא, זה באמת נקודה מעניינת, שהקדוש לוי אומר, כשאמר לו, לך לך לאורץ השער ערכו, אז זה באמת שהוא לא גילה לו. אז מה, לאיפה הוא ילך? הוא אומר, תלך לאיפה שאתה רוצה. איפה שאתה מרגיש שמתחשק לך ללכת, תלך. למה? כי באמת זה הדרך שלך. בסוף, מזה תגיע לאיפה אלא רצה שער הריקו. אבל תלך איפה שאתה צריך. הוא אומר, זה היה הסיבה שהוא הרע למצרים. מי אמר לו ללכת למצרים? היה רעב. צריך שער בארץ ישראל. הוא אומר, לא. כיוון שעכשיו היה רעב, והוא הבין שהוא צריך ללכת למצרים, זה הלך למצרים, זה היה חלק מהלך לך. תלך איפה שנראה לך שצריך. למה? כי באמת, בסוף התברר שצריך את זה, כמו שהתברר במצרים, שהוא הוציא משם הרבה, יצא במקנה כסף וזוב, שזה ניצצר של קדושה, שהוא בירר משם. הוא כן היה צריך להיות שם. בסוף, תגיע לאורץ אשר הרקו. אז זה אומר שכן תשתמש בכל המקומות אפילו שזה לא ארץ ישראל. אבל אין מקום שאתה נמצא שם סתם. בשם טוב אומר שכל מקום שיהודי נמצא צריך להאמין שיש לו שם שליחות. אולי הוא שם כדי להגיד שיהיה הכל, אולי הוא שם כדי לחשוב מחשבה של אמונה, אולי הוא שם כדי לעשות איזה מצווה שם, הוא לא סתם נמצא שם. ברגע שהוא יגמור לעשות את הדבר שבשביל זה הוא בא לשם, הוא כבר לא יצטרך להיות שם. וככה היה במדבר, היה 42 מסעות, שכתוב שלא ידעו כמה זמן יהיה. לפעמים זה היה לילה אחד, לפעמים יום יומיים, לפעמים חודש, לפעמים הרבה זמן. במה זה תלוי? כשגמרו לתקן את מה שצריכים לתקן שם, באותו רגע הם הלכו משם. לפעמים זה היה תוך לילה אחד, לפעמים זה היה כמה שנים. אדם לא נמצא סתם במקום. כל מקום שנמצא זה לא סתם. מה צריך לעשות? לפחות לחשוב מחשבות טובות, לעשות איזה ברוכה, לעשות איזה מצווה, שאתה בטוח הרווחת מהמקום הזה. ממילא זה ההתחלה של התורה שנדבר מאברהם אבינו, זה הדרכה איך להיות יהודי. לא רק איך להיות צדיק כמו נויח, אלא איך להיות אחד שנותן לשם, שהולך מדרגה לדרגה. אז המהלך הזה זה לך לחומר, אתה יכול להיות לך בסביך ולא שרק, זאת אומרת, תלך מהמקום שאתה שמה לכיוון הנשמה. איך? דרך הארץ החומלה תוכל בסביך. אז תגיע לנקודה שלך. ואז זה כל הברכות.